עניין מרכזי בפרשה זה הנושא של המים, החיפוש אחרי מים. והעניין הזה מתחיל כבר בפרשת פרה, פרשת פרה מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון עוסקים בהתקנת אפר הפרה. התקנה, הכנה. ואחר כך עוסקים במה עושים עם אפר הפרה. כלומר, איך מתארים את המתים. ושם נאמר בפסוק י"ז, ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. מים חיים, מי מעיין, שנשפכים על גבי אפר אפר של הפרה ויוצרים כאילו איזה כוח חיים, שאז לוקחים אזוב וטובלים אותו באותה מים ומזלפים על הטמאים ומתארים אותם. אז כבר שם אנחנו רואים שיש תפקיד מאוד מרכזי למים החיים. כאילו זה נראה שהמים החיים האלה הם מחיים את האפר, את האפר. והפרשה של הפרשה של פרה אדומה היא בעצם לא קשורה לאיזשהו סיפור. היא עומדת כאן מזהירה בבדידותה, באי הקשר שלה. הלא היא ודאי נאמרה אי שם ובעת בניית המשכן, אפשר להוכיח את זה. והיא נמצאת פה, מחבר התורה, משה רבנו, במרכאות, הכניס את הפרשה הזאת דווקא כאן, כפתיחה למסע שכל כך קשור למים, שמתחיל מיד אחרי סיום פרשת פרה. ואולי נספיק ונחזור לפרשת פרה. ואז מתחילה הפרשה שלנו, שהפרשה שלנו מתארת מסע שעל פי מה שאנחנו מבינים מההמשך שלו, זה אולי לא מפורש בהתחלה, אבל על פי מה שאנחנו מבינים מההמשך, זהו מסע מופלא של השנה 40, שמתחיל במדבר צין, בקדש, שעובר בהמשך אל ארץ אדום, אל ארץ מואב, והמסע הזה מגיע אל נחל ארנון, מסע שבו אנחנו חוצים לרוחב את המרחבים של הנגב והערבה, ומגיעים בסיבוב ארוך דרך כנראה אילת, את ציון גבר, כמו שכתוב במקומות אחרים בתורה, אל עבר הירדן המזרחי, חולפים על המדבריות שממזרח לאדום ולמואב, מגיעים אל הארנון, ובעצם כשמגיעים אל הארנון נכנסים לארץ שאותה נכבוש, שמתחילה מהארנון ונגמרת בחרמון, ובעצם אנחנו הופכים מנודדים למתיישבים. אמנם עוד לא נכנסים לארץ ישראל המערבית, אלא לאחר הכיבוש הגדול מהארנון ועד החרמון חוזרים דרומה אל ערבות יריחו, אל ערבות מואב שמול יריחו ליד הירדן, אבל בעצם הפרשה שלנו היא מסיימת את הנדודים. בעצם הסיפור של התורה של המסע לארץ ישראל נגמר, וזה המסע של הפרשה שלנו. לא נתעכב על כל התחנות, אלא כמו שאמרנו, אנחנו נעשה מסע בעקבות המים. בהתחלה נאמר שהעדה מגיעה, בואו נקרא קצת את הפסוקים הראשונים, פרק כף. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם לקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. החודש הראשון משמע שיש כאן התחלה חדשה. חודש הראשון, ראש חודש ניסן. מהמשך אנחנו מבינים זה ששנה 40, זה דור חדש. ולא היה מים לעדה, אז חז"ל אומרים שהיה תמיד מים בזכות מרים, כי זה לא כתוב בשום מקום, למרות שכל ילד יודע את זה, אבל זה לא כתוב, אבל זה משתמע, וזה אפשר להגיד שזה לא כתוב מפורש, כי גם עם ישראל לא בדיוק הכיר בזה שזה בא בזכות מרים. זה כנראה פשוט מרים מתה ואז פתאום עם ישראל שם לב. זאת אומרת שהמים האלה הם יקראו על שם מרים, יש איזה שהם מים שעם ישראל קשור אליהם בלי להבין איך המים האלה מנודדים איתם, ויש איזה שהם מים שעם ישראל קשור אליהם, והמים האלה היו תמיד כנראה בזכות מרים, אם אנחנו נדרוש את הקשר. ועכשיו אין את המים האלה כי אין מרים. מים בזכות אישה זה דבר קבוע בתנ"ך, כי אנחנו גם יודעים שיעקב מצא את זיווגו על הבאר, זה היה עם רחל, ואליעזר או עבד אברהם מצא את הזיווג של יצחק על הבאר, וזאת הייתה ברבקה. זאת אומרת שהמים קשורים אל משהו נשי, וכנסת ישראל היא, כשאנחנו מדברים על רבקה, רחל ומרים, שהן נשים שקשורות למים, אז אנחנו מדברים תמיד על מים תחתונים, כן, מי באר, אז אנחנו מבינים שהן משקפות את דמותה של כנסת ישראל, שכנסת ישראל היא אישה, היא נוקבה, היא ספירת המלכות, ויש בה, יש מצוי שמיים, שמרים, שרבקה עומדת על הבאר, זה כאילו היא הבאר, כשרחל באה אל הבאר, אז כאילו היא הבאר, כשמרים מתה ואין מים, זה כאילו, כי אין מרים, אז אין מים. זאת אומרת שבתוך כנסת ישראל יש איזשהו מים. עכשיו הכוח הזה שיש בכנסת ישראל כאילו עבד, ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירא העם ממשה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו בעירנו, ולמה הילתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע, תאנה וגפן ורימון ומים מים נשתות. אז יש כאלה שמציינים פה שזה כבר, זה לא דור יוצאי מצרים שזוכרים את 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 מצרים, ובגלל זה הם מתלוננים. זה דור שאמור להיכנס לארץ, ולכן הם בעצם מבקשים, יש להם השתוקקות אדירה אל ארץ ישראל, ולכן הם מבקשים להגיע אל המקום של התאנה, הגפן והרימון. זאת אומרת, הם רומזים לתשוקה להגיע לארץ ישראל. אבל אי אפשר להגיע בלי המים, ומה המים לשתות. אם דלג לפסוק זין, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה, ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. הוצאתה להם מים מן הסלע, השקיטה את העדה ואת בעירם. המצווה הייתה שאהרון ומשה, משה ואהרון, ידברו אל הסלע. אני מאוד אוהב את הפירוש של רס"ג. זאת אומרת, שהוא אומר ככה, אתם תכנסו את כנסת ישראל אל הסלע, את העדה. אולי העדה זה קבוצה גדולה של צדיקים, לא יודע. תכנסו הנציגים, צדיקים. ודיברתם אל הסלע, זה לא לדבר אל הסלע, אלא ודיברתם לעם ישראל אל הסלע, במרחב הסלע. כן, ודיברתם, תוך שאתם כינסתם את כולם אל הסלע. אפשר לפרש ככה. אפשר להגיד ודיברתם אל הסלע, שהדיבור הוא אל הסלע. אבל אני בכוונה רוצה לפרש משהו שהוא מאוד נראה פירוש ריאלי, אבל אני מאוד מאוד מתחבר למה שאני רוצה להבין. זה רס"ג, תזכרו, תסתכלו. חומש תורת חיים. ודיברתם אל עם ישראל, אל נוכח הסלע. לעיניהם. לפני עם ישראל תדברו. דיברתם לעיניהם, אל יד הסלע. ואחר הדיבור, ונתן הסלע את מימיו. הסלע ייתן מים. יכול להיות שהסלע יקשיב לדיבור. גם כשאני עכשיו מדבר איתכם, אז יכול להיות ש... האבנים מקשיבים. אבל... ודיברתם מהסלע לעיניהם, ונתן מימיו. והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיט אליו את דבירם. וכך משה את המטה לפני אדוני כאשר ציווהו. יש למטה הזה תפקיד, הוא חשוב, אבל משה לא עשה את מה את התפקיד של המטה. מה התפקיד של המטה? לא יודע, תכף נראה, תכף בהמשך נבין. ויקילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע. ואומר להם, שימו נא המורים. כמו שמציין הרמב״ם, שזה ביטוי של כעס, שימו נא המורים, המורדים. יכול להיות שמשה מחזיק חשבון של אבא, אם אני בא ויש לי תלמיד בכיתה שאני זוכר שלימדתי לפני המון שנים ואבא שלו עשה לי בעיות, אז עכשיו אני צריך לצעוק עליו כי אבא שלו עשה לי בעיות. זה לא, משה רבנו מחזיק חשבון ארוך, אבל זה הם חדשים בסיפור. האבות שלהם אולי התלוננו עליה, אבל הם חדשים. שימו נא המורים, המנסה להאזן הציל לכם מים. פתוי קשה, מה יש סיכוי? בדרך כלל התשובה לשאלה רטורית כזאת היא, המנסה להאזן הוציא לכם מים? ברור שלא. זאת אומרת, זה כאילו מבטא איזשהו כאילו ריחוק, חוסר אמון בסלע הזה. והיער משה דו, ויח את הסלע במטהו פעמיים. פעם הייתי מפרש שהכוונה היא פעמיים. אבל אולי פעמיים הכוונה, כמו שמעתי עם יהודי אחד, פעמיים, פלח, פלח, כן? והיער משה את דוב היחד את הסלע במטהו פעמיים. ואז הסלע התקרקם כולו. ברור. ויצאו מים רבים וטשת העדה ובעירם. אבל המים האלה היו מים לא נעימים. כתוב כאן, ויאמר אדוני משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. אנחנו לא בדיוק מבינים איפה פה חוסר האמון. אני רואה פה רק חוסר אמון בסלע. זאת אומרת, שמשה רבנו, זאת אומרת, יש פה חוסר אמון. משה רבנו אומר לעם ישראל, כתוב להם אנתם בי, אבל בעצם החוסר אמון זה בעם ישראל. הוא אומר לעם ישראל שימונה המורים, והוא אומר לעם ישראל, והוא לוקח את המטה ומרביץ לסלע חזק, כי הוא לא, אין לו אמון בסלע. יאנו להם אנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנתתי להם. הם המי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. זאת אומרת, כנראה שהם הייתה שם מי מריבה. זאת אומרת, כנראה שהיה שם תסיסה, מריבה, לא שלום, לא משהו נעים. לא מצד משה, מצד עם ישראל, אשר רבו בני ישראל. אולי כמה הם הפנים לפנים. כשמשה אומר להם ככה, ואז הם אמרו אחרת. כאילו הם באו, התנגדו גם כן, כי הוא נתן כוח התנגדות. שכמו שאמרנו מקודם, הסלע זה בעצם, זה עם ישראל. כמו שאמרנו שהבאר שעליה עומדת רבקה ורחל, והבאר הזאת שהיא מתחבאת בתוך דמותה של מרים, ועכשיו פתאום הבאר הזאת נעלמה, כי מרים נעלמה, אז הבאר זה אותה דמות נשית, זו אותה כנסת ישראל. הסלע, זה הסלע, הבאר זה הסלע, הבאר מתחבאת בתוך הסלע. אז בעצם, הסלע הזה, זה אתם, זה עם ישראל. זאת אומרת, כשמשה רבנו אומר שימון האמורים, והוא כאילו כועס על עם ישראל, אז הוא גם כועס על הסלע, זה אותו דבר. וכשהוא מרביץ לסלע, פעמיים, פליק פלק, אז בעצם קצת מרביץ לעם ישראל. כי אמרנו שהסלע זה עם ישראל. כי אמרנו שהסלע זה ספירת המלכות, עם ישראל זה הנוקבה, זה ספירת המלכות. הלכנו מרבקה, דרך רחל, אל מרים, אל כנסת ישראל. מקובל עליך? אז נגיד לך מה הזוהר הוא כותב. כותב הזוהר, לא, אני חושב ש... כתוב בזוהר שהסלע זה ראשי תיבות 60 על 60 מסכתות. זאת אומרת, זה המשנה, זה נשמת ישראל, תורה שבעל פה, המים שקיימים מתוך עם ישראל. זה כתוב בזוהר. זאת אומרת, אני אסביר לך איתן. המים שמפקים בתוך הסלע, כן, כתוב שהסלע, אחרי שמרביצים לו, ונתן מימיו. מה זאת אומרת מימיו? זה המים שלו. יש לו מים. הסלע מבטא את העולם, את הבריאה. כנסת ישראל עכשיו זאת הבריאה. ומשה רבנו, הוא יכול להוציא מים מהסלע, אבל בדרך של הקאה, שדרך של הקאה מבטאת שהמחנך רואה את המחונך כרחוק ממנו, והוא כדי להוציא את הטוב שבו, את המים שבו, צריך להרביץ לו. אתה מבין? אז יצרתי זהות בין הסלע לכנס ישראל. זה מה שבעצם באתי להסביר לך. לא אני יצרתי, זה נראה לי ככה מה שקורה פה. מה?
זוהר מתאר זהות בין הסלע לכנסת ישראל?
כן. בעצם, הסברנו, לפני שהבאתי את הזוהר, עוד נביא את הזוהר בהרחבה יותר, אם נספיק, בעזרת השם. אבל לפני שהבאנו את הזוהר, ראינו שזה בעצם הסוג, זה בעצם המשמעות של המהלך פה. הרי לכן התחלנו ממרים. מי זאת מרים? מרים זה כנסת ישראל. כי תמיד הדמויות הנשיות של התנ״ך, הן בעצם משקפות את כנסת ישראל בצד הנקבי שלה, שזה בעצם כמו שכל כנסת ישראל היא נקבה ביחס אל הקדוש ברוך הוא, כמו שמצאנו בשיר השירים. לכן התחלתי מהבאר של רבקה ושל רחל להראות לך את הדבר הזה. מובן שמשה רבנו לא ימשיך עם עם ישראל, הרי כותב אברבנאל שברור שהסיבה שמשה לא נכנס לארץ ישראל זה בגלל שזה לא היה תפקידו מעיקר. זה ברור מכל מיני, אבל פה החטא, זה לא שזה החטא של משה כמו שאנשים חושבים, בגלל החטא הזה משה נכנס לארץ, לא. מה שקורה פה זה חושף את הסיבה למה משה לא יכול להיכנס לארץ. כי משה שייך להנהגה שבגלל הגודל של משה, בגלל מידת האמת שלו, כלפי מידת האמת הכל נראה רחוק. ולכן אין למשה, משה בעצם הוא מכה. זאת אומרת, יש פה איזו בחינה של אונס. איך אתה צריך לפתה אישה? לא בכוח, אלא בדיבור. ויש כאן איזושהי בחינה שאתה צריך לעורר את התשוקה של הבאר, להעלות את המים התחתונים, ממש כמו בהתעוררות אישה, לא בכוח, כי אם בכוח היא לא מתעוררת, אלא אתה צריך לעשות את זה בפיתוי, בדיבור. ופה יש איזשהו פער גדול מדי. אבל בואו נמשיך. נחפש את המים של הפרשה. המסע מתחיל במרים שמתה בעיבוד המים, החיים שמפקים בתוך הסלע, בתוך כנסת ישראל, וכביכול יצאו מים, אבל זה לא זה, זה מי מריבה. ולכן, מה זה לכן? והמסע ממשיך, בתנאים קשים. פוגשים את ארץ אדום, אי אפשר לחצות אותה, צריך להקיף אותה. ו עדיין עם ישראל כביכול לא מצא את המים שמחיים אותו, בגלל הסיבוב בארץ אדום, סביב ארץ אדום, עם ישראל יטען כי אין, בפרק א' פסוקי, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ואז יש מסע מאוד מסתורי, מאוד מאוד מסתורי. המון אפשרויות לפרש אותו. אני מתכוון לשישי, פרק כ"א פסוק י'. ויסעו בני ישראל ויחנו באובות, ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים. במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. עם ישראל נוסע מדרום לצפון בציר המזרחי, מעבר, כן, מכירים את השיר, מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום. מכירים את השיר הזה? אז שם עם ישראל הולך, פחות או יותר, קצת יותר קרוב. ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב במזרח השמש, משם נסעו ויחנו בנחל זרד. נחל זרד, יש מחלוקת מהו, אבל אני חושב שאין מחלוקת, אלא זה יובל של נחל ארנון, לא כמו שמצויר במפות. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי. כלומר, הם מצליחים לחצות את הארנון ולחנות, הם חלפו על פני מואב, הם חונים עכשיו בגבול האמורי שנמצא מצפון לארנון, מדרום לארנון זה מואב, והם הצליחו לחצות את הארנון. חציית הארנון הייתה סיפור שיש בו, יש פה כל מיני רמזים, מה קרה שם, יש כל מיני השערות. על כן, על כך, על מעבר ארנון, יאמר בספר מלחמות אדוני. יש כזה ספר. שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הכוונה. ספר כנראה קדוש שחלק ממנו נכנס פה. ונאמר שם בספר הקדוש, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב ומשם בערה היא הבערה אשר אמר אדוני למשה אסוף את העם ואת נעל המים אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי וער אינו לה באר חפרו השרים קראו הנדיבי העם במחוקק במשען אותם וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגה אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקף על פני הישימון מישהו מוכן להסביר את הפסוקים האלה? אף אחד לא מבין אותם כל הקטע הזה של שישי מי שיקרא את שישי זה קטע מופלא מלא מלא מסתורין מה בואו נראה יש כאן משהו שאנחנו לא מבינים כי הוא לא כתוב מפורש קרה משהו בארנון אנחנו יודעים שנחל ארנון זה הנחל הזורם אל ים המלח מכיוון כיום לצערנו מדינת ירדן אבל בקרוב אנחנו נוכל להיות ריבוניים שם אז יש כאן איזשהו אנחנו יודעים שזה נחל מלא במים ומתואר כאן איזושהי סופה מתואר כאן איזה אשד הנחלים כלומר היה איזשהו עניין גדול בחציית הארנון שקשור למים זה אפשר ללמוד מכאן
תה.
מה?
תה.
מה זה?
מה המילים שמהם ארנון לומד?
כי כתוב שעם ישראל הצליח מנחל זרת לחנות מעבר לארנון, כלומר בצד של האמורי, מצפון לארנון. אז קודם כל אני יודע שהוא עבר את נחל ארנון. ב' אני יודע שנחל ארנון זה קניון גדול מלא מים. וג' אני מבין...
אני
מכיר
אותו?
מה?
אני יודע את זה כי אני מכיר אותו היום.
כי אני מכיר אותו היום. וגם מכל התנ"ך, וגם מהתנ"ך אני מכיר אותו. המשך, וגם כי יש פה עכשיו את הרמזים שהייתה שם איזשהו, היה שם איזה אירוע מלחמתי, מלחמות השם, הייתה שם סופה והיה שם אשד הנחלים, אשד זה זרם, סחף הנחלים. זאת אומרת שהיה שם איזשהו סיפור שלם עם המים. ועוד, ואז קורה הדבר יותר מופלא. יש כאן עוד שני, זה פרק א', משהו שקורה במעבר ארנון. חבר'ה, לא סיפרו לכם את זה בגן, לא סיפרו לכם על זה בבית ספר, כי גם אתם היום תנסו לחקור את כל המפרשים, אתם לא תבינו טוב והיטב, מה בדיוק קרה שם, מה הסיפור. ופה יש עוד פרק ב', פרק ב'. דרך אגב, עוד משהו, יש כאן ומשם, וממתנה, ומשם, יש כאן איזשהו תיאור שאתה לא יודע מתי מפסיק השירה או התיאור של ספר מלחמות השם, ומתי יש פה תיאור כרוניקה של רשימה, של מסע, נסו משם, נסו לשם. התורה כאן מכניסה את דבריה במסתורין עצום. מה פה תיאור מסע, מה פה תיאור שירה, מה פה תיאור של ספר מלחמות השם, יש כאן, אתה רק יכול לאסוף ולאסוף ולאסוף רמזים. ועכשיו אני ניגש לפרק ב', כמו שאמרתי, אחרי מעבר ארנון, לא אומר אחרי, כי זה אחרי, אלא אחרי התיאור של מעבר ארנון המסתורי, יש עוד תיאור מסתורי. יש כאן באר, שבה השם אמר למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. אתם מכירים, שמעתם אי פעם על סיפור שהשם אמר למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים סביב באר? מתי? לפני כמה דקות. זאת אומרת, יש כאן פתאום איזשהו סיפור מקביל לסיפור של תחילת המסע שלהם. פה הם מגיעים, המסע הזה שאנחנו מספרים עליו התחיל בחודש ניסן, וכאן הם נמצאים פחות או יותר בחג הסוכות. עבר ארנון היה בחג הסוכות של השנה 40. אפשר לדעת את זה, זה לא בעיה. אהרון נפטר באמצע, אהרון ראש חודש אב, חודש ימים בחרו אותו. הגענו לאלול, היו צריכים לעבור את המואב, את אדום במואב. הגיעו לנחל ארנון בסביבות סוכות שנה 40. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד קרובים. בחורף הם כבשו את מארנון ועד החרמון, ועכשיו בעצם נכנסים לארץ ישראל. זה בעצם משמעות של מעבר ארנון, זה הכניסה לארץ ישראל. יש את הכניסה לארץ ישראל המערבית, זה הירדן. אבל הכניסה לעבר הירדן המזרחי זה הארנון. לא היה חסר לך את המפה מול הראש, מול העיניים. אחרי שיעורי בית...
גם כרונולוגית אתה
יכול... שיעורי... טוב, זה נשניח את זה, אבל זה ממש בקיצור. כי אתה צריך... שנים עברו יותר דיברנו על זה. עכשיו אני אגיד לך עכשיו, בקיצור נמרץ. תאריכון השנה ה-40. ראש חודש ניסן מות מרים. התאריך הבא שאנחנו יודעים זה מותו של אהרון, מותו של אהרון וגבורתו באור ההר. זה קורה באלף אב, זה כתוב מפורש בפרשת מסעי. בין לבין, יש כאן כמה סיפורים שכתובים, תסתכל, סיפורים ממות מרים עד מות אהרון. לאחר מות אהרון, עם ישראל בוכה 30 יום. הגענו לאלף אלול, פחות או יותר. אלול! לא של הישיבות, אלול שלהם במדבר היה אלול של מלחמה בערד, של בעיית הנחשים והשרפים, שקשורה לסיבוב בארץ, לסיבוב הגדול אל המזרח, אל המדבריות המזרחיים של מדינת ירדן דהיום, סיבוב שכולל בתוכו מעבר עוקף אדום ועוקף מואב. והם מגיעים ב, 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 בחגים, ראש השנה, סוכות, לארנון.
איך, לא
יודעים כמה מאלף
אלול,
מאה אלף אלול, במהלך חודש אלול הם מתקדמים עד הארנון. כלומר, עוקף אדום, עוקף מואב. העברנו פעם שיעור על זה, של ארץ ישראל המערבית נכנסים בפסח, שזה יהושע, וארץ ישראל המזרחית שקשורה למשה, נכנסים בסוכות. ויש מה, יש הבדל בין סוכות לפסח, זה הבדל מהותי. זה שיעור לסוף פרשת במדבר, ספר במדבר. עכשיו, זה מבחינת התאריכון, שאלת, מה שאלת עוד על מקומות? קיצור, מעבר ארנון זה הכניסה לארץ ישראל, המזרחית. בסדר? אז אמרנו, יש פה פרק אחד מסתורי, זה אותו מעבר ארנון, מה זה הסופה, הנחלים, יש שדה נחלים. פרק ב' המסתורי פה, זה שפה כן יש באר, שבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. וכאן שימו לב טוב, כאן נראה שהסיפור עם המים מצליח. לא שומעים פה את משה, אומר שמעון האמורים, לא שומעים פה את משה, לוקח מטה ומכה על איזשהו סלע, והמים נותנים, והסלע נותן מימיו מתוך ההקעה, אלא בדיוק שומעים הפוך. פה מדברים אל הסלע, מדברים אל הבאר, איך אני יודע? אז יש שיר ישראל, מעניין ישראל, את השירה הזאת. מה הם שרים ישראל? מה נושא השירה? עלי באר. מה זה עלי באר? עלו המים שבבאר. זה בדיוק הקיום שלו, ודיברתם אל הסלע ונתן ממיו. זאת אומרת, ודיברתם אל הסלע ונתן ממיו, לא צריך ללכת רחוק, לאחרית הימים. אחרית הימים זה כאן, בסיום המסע, תחילת המסע בקדש, במות מרים, באובדן המים, ואז משה מנסה להחזיר את המים בהקעה וכו', אבל הנה, בסיום המסע, כשאנחנו נמצאים ממש בארנון, אז פתאום, מה שכנראה תוכנן אז על ידי הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה מתגלה, הם מדברים אל הסלע ונותן מה, ולא כתוב כאן סלע, כתוב כאן באר, אולי זה בכלל הנחלים של הארנון, אבל כתוב כאן שעם ישראל שר, מה הוא שר? עלי באר אנולה, שירת הבאר. מה?
איך
תהיה
לרב בלין שקולים? יש משהו רק שתרים
לך. לא. עלי באר. עלי באר. מה זה עלי באר? עלו מאה באר. שרו לה. באר הזאת, זה לא סתם באר. זה באר ש... בא על ידי המתה. איך נקרא כאן המתה? מילה נרדפת למתה. תשבץ. מילה נרדפת למתה. יש בפסוקים. משענת. מה אנחנו יודעים על משענת בתנ"ך? כתוב בספר, כתוב שאלישע לוקח את המטה שלו ונותן אותו לגחזי כדי שישים את המשענת על הפה של בן האישה השונמית והוא יחיה. משענת מחיה. עוד ישבו זקנים וזקנות בחורות ירושלים ומשענתם בידם מרוב ימים. המשענת קשורה לאריכות ימים. יכולת להחיות חיים. אני אצטרך מסביר לכם למה זה קשור לפה. יש כאן מטה, אבל המטה הוא משענת. זה ביטוי יותר רך. אז אני אומר, יש כאן שלושה פרקי מים במסע המסתורי של חציית הארנון. פרק א', עצם חציית הארנון והביטויים השיריים של ספר מלחמות השבט ואב בסופה. פרק ב', הסיפור המסתורי שאיננו יודעים מהו, אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים, כאילו זה תיקון למה שהיה אז. פרק ג', שירת ישראל שהיא סוג של דיבור אל הסלע שייתן ממיו. עלי באר, שרו לה. ואחר כך נראה גם ההמשך, אי אפשר להבין אם זה תיאור של מקומות או תיאור של המים המתפרצים ממדבר, שזה מבטא צמאון. קיבלנו מתנה, מה קיבלנו מתנה? נחליאל, כלומר נחלים, נחלי אל. זאת אומרת, יש כאן בעצם פסוקים מסתוריים מאוד. החלק האחרון של הפרשה מתאר את הכיבוש של ארץ ישראל המזרחית. הוא מתחיל משלוש נקודות כיבוש. בהתחלה את הגלעד, שזה ארצו של סיחון, שהיא מצפון לארנון. אחר כך את ארץ יעזר, ואחר כך את הבשן, את אדראי, רמת הגולן, ובעצם עם ישראל זוכה לארץ ישראל המזרחית בהנהגת משה. עכשיו, מה השעה? עכשיו, אמרנו שאנחנו רוצים לקשר את זה אל המים החיים של תחילת הפרשה. זה קצת, זה אמור להיות קצת יותר ארוך, אני לא רוצה ללכת יותר מדי, ואני רק ארמוז כמה דברים. בתחילת הפרשה, פרשת פרה אדומה, זה נורא, נורא, נורא גדול לדבר על זה עכשיו, אין לנו את הזמן. ורק נבוא ונאמר ש... פרשת פרה אדומה היא באה לרמז היא באה, אולי באה, אני לא יודע, יכול להיות. אפשר לפרש שפרשת פרה אדומה, שהפשט שלה, שהיא עוסקת בביטול המוות, הפשט שלה שהיא מתארת את המתים ותאומתם, מתארת את התמי מתים. אבל אם תשימו לב, פרשת פרה היא כאילו, איך היא מתארת את המתים, את התמי מתים? פרשת פרה היא הקמתה לתחייה של מי? של הפרה. כלומר, פרה זה בעל החיים שמגלם את העוצמה ואת השפע של העולם. גם מצד הכוח של הפרה, רוב תבואות בכוח השור, הפריון, הפרייה שיש בפרה, החלב, השפע, והשריפה של הפרה היא בעצם מרמזת על הכיליון של העולם הזה. ולכן בעצם המצב הזה שבו המוות נמצא כל הזמן בעולם, הוא מתבטא בפרה הזאת, אנחנו מחלים אותה, שורפים אותה, העולם הזה הולך אל מותו. וכל המוות של העולם הזה נותן תחושה של, אז מה, זה היה כלום? כלום, כלום? היה עולם ואיננו? אבל פתאום מתברר שנשאר האפר. ובאפר הזה גנוז החיות של הפרה. וכששוחטים את הפרה, שוחטים אותה רחוק מהמקדש, אבל אל נוכח המקדש. והדם הוא נזרק לכיוון המקדש. כאילו, מה נשאר מהעולם הזה? שני דברים. הכיסופים שהיו בעולם אל ירושלים, אל הקודש, שזה הדם הזה שנזרק, הדם הזה של הפרה הנשרפת שמזים אותו אל נוכח המקדש, כאילו מרחוק, רחוקים מהשם, ואל תשכחו שהפרה נשרפת בהר הזיתים שהוא על גבול המדבר, ומצד שני נשאר האפר. ואחר כך האפר הזה הופך לאפר. בסוף פרשת אפר פרה אדומה, כבר לא קוראים לה אפר, קוראים לה אפר. כמו האדם שהוא נטמן באדמה והופך להיות חלק מהאדמה, ואז האדם, העולם הזה שלו נגמר. מה נשאר מהאדם? מה נשאר מהעולם הזה? מה נשאר מהפרה? כלום. אבל לא כלום. נשאר הכוח הזה של הכיסופים שהיה תמיד. ונשאר האפר. ואז פתאום באים מים חיים. המים החיים האלה, מאיפה הם באים פתאום? יש איזשהו עולם חדש. מים מייצגים את הקדוש ברוך הוא. מים חיים. אבל כמו שאנחנו רואים במשך הפרשה, יכול להיות שהמים החיים האלה נמצאים בתוככי כנסת ישראל. כן? הסלע, כמו שאמרנו, זה כנסת ישראל, אבל לעת עתה יש פתאום מים חיים. אנחנו יודעים שבפועל בירושלים המים החיים האלה באו ממי השילוח, שהוא מעיין שנובע מגן עדן. אבל המים החיים זה כאילו פתאום בא הקדוש ברוך הוא פה בדמות המים החיים. המים החיים האלה נשפחים על האפר הזה, וכאילו הם מעוררים אותו לתחייה. הפרה קמה לתחייה, ופתאום יוצאים מים חיים ונזרקים על כל התמאים מתים, והם ניתרים, ואז הם ניתרים, הם יכולים להיכנס לירושלים, לקודש, כי הם היו מנועים להיכנס למקדש השם. זאת אומרת שהעולם שהיה הוא נגמר, אבל לא נגמר באומן של כלום, אלא מה עושים אפר הפרה? הוא נשאר למשמרת. מה זה משמרת? משמרת זה אומר שהוא נשאר ככוח צפון שממנו יבצרו חיים עליונים. כל הסיפור של העולם שלנו זה עולם, זה כל הזמן אנחנו נגמר משהו, אבל הוא לא נשאר כדבר שהיה וזהו, אלא הוא מתוכו צומחת המדרגה הבאה, ואז פתאום יש חיים חדשים, זה נקרא תחיית המתים. הפרה קמה לתחייה, כולם נתרים, עולים למקדש. המים החיים האלה, עכשיו זה המעבר הזה מהדור של הפרה אל התחייה שלה, זה המעבר של הדורות של הפרשה שלנו. כלומר, כאילו הפרה שהופכת לאפר, זה באמת מרים, אהרון ומשה, שמתים. מרים מתה, ואז מתבשרים שמשה ואהרון גם לא ימשיכו, וזה נראה כאילו שאיזשהו עולם של עבר נגמר, ונמצאים עכשיו כאילו במדבר, כמו הפרה האדומה שבמדבר, והקודש עוד רחוק, ואז פתאום מגלים שאם יש מים, יש מים חיים בתוך כנסת ישראל, שזה סוד התורה שבעל פה, שהם יכולים להחיות את האפר ואת האפר, כאילו את האותיות של התורה שמכתב הישנה, הם יכולים בעצם הכל יכול להתחיות באור חדש, בצורה חדשה. ואותם מים חיים שצריכים להינתן אל הכלי שבו שוכן האפר, זה המים החיים שזה המסע לארץ ישראל. ובעצם בשנה 40 עם ישראל מתעקש למצוא את המים, כמו שאמרנו בהתחלה זה מי מריבה, זה לא בדיוק הצורה. בסוף כשמגיעים אל הארנון, ששם נמצאים כנראה, כך כותב הנציב, הנציב כותב שבארנון עם ישראל שתה מים טבעיים של נחל ארנון. וכל הסיפור פה על הבאר ועל השירה, זה בעצם על מי הארנון, נחל ארנון. ובעצם מסתבר שהמים החיים האלה נמצאים בצורה טבעית בארץ ישראל. ובארץ ישראל בעצם המים האלה הם טבעיים, אפשר לדבר, הם פוקעים על ידי שירה, לא על ידי הקאה. הנציב כותב ספר מלחמות השם זה הספר של ראשית מלחמתם בכיבוש הארץ, ארץ המון עם סיחון. את ואב בסופה, העיר הראשונה שנכנסו לתוכה ברעש מלחמה נקרא ואב, בסופה, ברעש מלחמה. ואת הנחלים ארנון, ופגשו בנחל ראשון ששתו ממנו ברשות עצמם, בצורה טבעית, בעלותם. זאת אומרת, נחלי ארנון זה נקודת מפנה. שהם הכילו ריבונות על שטח ואב ועל נחל, על מקורות מים. זה פירוש ריאליסטי, אבל הוא מתחבר מה שאנחנו אומרים. הנציב כותב שהביטוי את ואב וסופה ואת הנחלים ארנון, זה הם זכו לעיר ששמה ואב על ידי סופת מלחמה, וזכו לנחלי ארנון. פעם ראשונה שאנחנו מחזיקים בבעלותנו מים טבעיים ושטח. ועל זה הם שרו את השירה. אני רק רוצה להגיד שהמים האלה הם בעצם מים של ארץ ישראל. שם בארץ ישראל אז אפשר לדבר והמים יוצאים. שם המים החיים שחיפשנו אותם בפרשה ושהגענו עליהם בנחלי ארנון. ומכוח שתיית נחלי ארנון עם ישראל יצא למסע כיבוש עד החרמון וחזר אל ערבות מואב כדי להתכונן לקראת הכניסה לעבר הירדן המערבי. מי שרוצה, יש פה דפים, מקורות בספר הזוהר משמונה קבצים, שהרבה דברים שאמרנו הם בעצם רמוזים פה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, שבגלל שמשה היכה בסלע, אז התורה הייתה, לימוד תורה הוא קשה. אבל אם הוא היה מדבר אל הסלע, אז היה מתקיים הפסוק בירמיהו, לא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גודלם. וכולי וכולי, מי שרוצה יש פה דפים, אפשר להתחבר למקורות, לא הספקנו לקרוא אותם.
זה אחד הרב?
מה?
לא אחד.